באיגרת לחכמי מונפלייה, הרמב״ם עוסק בתחילה בעניין של האסטרולוגיה. האם האסטרולוגיה היא חוכמה אמיתית או שהיא הבל? ודעתו היא שאין באסטרולוגיה הזאת שום ממש מבחינה מדעית, ומי שמאמין בזה הוא פטי מאמין בכל דבר. אבל מכאן הוא עובר לנושא אחר שהוא קשור לזה, והוא הרבה יותר כללי מאשר השאלה אם האסטרולוגיה היא נכונה או לא נכונה. כי גם אם אנחנו נגיד שהאסטרולוגיה היא לא נכונה, כלומר שאין בה ממש, יש ודאי שיטות אחרות דיסציפלינות אחרות שבהם האדם מאמין בזה שגורלו נקבע על ידי גורמים שאינם בכירים. הרי מה שאומרים בעלי גזירת הכוכבים, כפי שהרמב״ם קורא להם, זה שמעשיו של האדם והמאורעות שקורים איתו הם לא בבחירה חופשית מוחלטת, אלא יש השפעה דטרמיניסטית, השפעה של כוחות שהם קובעים את המאורעות מראש. הכוחות האלה, לדעת אותם בעלי גזרת הכוכבים, הם כוחות שהם תלויים מגרמי השמיים. הם תלויים במולד של האדם, מתי הוא נולד, באיזה מזל, ומה עכשיו מצב הכוכבים וכו'. אז הרמב״ם לא מסכים עם זה. הוא אומר שזה דברים שהם לא מדעיים. אבל מצד שני, יכולות להיות שיטות אחרות שהן יכולות להיות מקובלות מבחינה מדעית, שאומרות שבאמת יש גורמים כאלה, לא מגרמי השמיים, מתוך האדם. אנחנו יודעים שבדורות האחרונים התפתח מדע שלם של גנטיקה, שאומר שיש גנים בתאים של האדם שהם קובעים תכונות, והם קובעים בסופו של דבר גם התנהגויות ואירועים שקורים לאדם, והכל מתחיל מאיזושהי מערכת נתונה מראש, שלא האדם בחר בה, אלא היא נתונה לו. יש מערך שלם של נתונים גנטיים שהם נמצאים בתוך גוף האדם, ממילא גם בנפש האדם, כי גם המוח מורכב מתאים, והם משפיעים על התנהגות האדם. אז יש פה בעיה יותר רצינית. הבעיה היא לא אם חוכמת הכוכבים הזאת, האסטרולוגיה, היא נכונה או לא, אלא הבעיה היא מה בכלל קורה במציאות האנושית, בתוך המערכת הזאת של חוקי הטבע, בתוך המערכת של סיבה ומסובב שבה האדם נתון. אז כאן הרמב״ם נכנס לנושא יותר כללי. הוא אומר, קורא לו כבשונו של עולם. הרי אני מבאר לכם ראשי פרקים מאלה הדברים שהם כבשונו של עולם. והוא מביא פה שלוש דעות לגבי היחס שבין האל לבין העולם. הוא אומר, אנחנו מדברים עם אנשים שיודעים על מציאות האל. הוא אומר שהפילוסופים הגדולים הסכימו שיש לעולם מנהיג. כלומר, שיש סיבה ראשונה שהיא האחראית לחוקיות, למה שקורה בעולם בגדול. הוא קורא לזה מסבב הגלגל. כלומר, שהגלגל הוא, לפי התפיסה הקדומה, העולם מורכב מגלגלים. דהיינו ש... תודה רבה. יש כדור הארץ ויש מסביבו גלגל שהוא גלגל הירח, שבתוכו נע הירח, ואחר כך יש מעבר לגלגל הירח עוד גלגל ועוד גלגל, ובסופו של דבר יש גלגל חיצון שהוא מקיף את כל הקוסמוס. טוב, אז כל העניין הזה של גלגלים הוא יצא לגמרי מהמודה. היום אנחנו לא מכירים בכלל במושג הזה גלגלים, כי הם חשבו שהקוסמוס הוא כולו עשוי מחומר, אין מצב של ריקנות, של ריק. אבל היום ידוע וברור שבעצם החלל הוא ריק. יש כוכבים, יש גרמי שמיים, אבל הם לא נמצאים בתוך גלגלים. אז מה שהרמב"ם קורא פה מסבב הגלגל, הכוונה אחראי לכל התנועה, לכל המערכת הקוסמית של המציאות. זאת אומרת, כל הפילוסופים הסכימו שוודאי שהעולם הזה הוא לא מסתובב מאליו, הוא לא נע מאליו, אלא יש מנהיג לעולם, שהוא הסיבה הראשונה, הוא האל. והוא מציג שלוש תפיסות של היחס בין האל לעולם. תפיסה הראשונה היא שהעולם קדמון. כלומר, מה שאנחנו מכירים במציאות היה מאז ומתמיד. העולם יחד עם האל נמצאים מאז ומתמיד. זה סובב וזה מסבב, מסבב. ושניהם ביחד, לא ימצא זה ולא זה. זאת התפיסה של אריסטו, שהיא הייתה תפיסה די מקובלת בעולם העתיק, בדבר עולם קדמון. אומרת התפיסה הזאת שבאמת מה שאנחנו מכירים כמציאות, זאת המציאות שהייתה מאז ומתמיד, לא היה אף פעם מצב אחר. אלא מה יש? לעולם הזה יש מנהיג? יש סיבה ראשונה? כן, אז ככה היה תמיד. תמיד הייתה סיבה ראשונה, ותמיד יש עולם שהוא מנהיג אותו. זאת דעת אפלטון, דעת אריסטו. הדעה השנייה היא העולם לא היה ככה מאז ומתמיד. העולם נוצר, אבל הוא לא נוצר יש מאין, אלא הוא נוצר יש מיש, הוא נוצר מחומר. יש מהם מי שאומר שזה הגלגל היה ויפסד, אבל יש שם דבר אחר, מצוי עם הבורא כמו החומר ביד היוצר. מאותו הדבר המצוי, הוא עושה כל מה שירצה. האל נקרא יוצר, והוא משתמש בחומר, שהוא חומר קדמון, החומר היולי, ויוצר ממנו את מה שהוא רוצה. כלומר, הוא יצר את העולם כפי שאנחנו מכירים אותו, מאותו חומר יולי קדמון. אבל להוציא יש מאין, אי אפשר. ככה סוברת את התפיסה הזאת. כלומר, מה בעצם...
מה זה חומר יולי?
זה חומר קדמון, זה חומר שאין לו צורה, אלא הוא... אפשר לסגור את הדלת, יעזור לנו. הוא חומר שבו אתה יוצר, בו היוצר יוצר מה שהוא רוצה ליצור. כלומר שהוא חומר הגלם של המציאות, והיוצר, אפלטון קרא לו דמיורגוס, כלומר יוצר, כמו מי שעושה כלי מחמר, הוא יוצר אותו, אבל הוא צריך את החומר בשביל ליצור. הוא אומר, מה זאת אומרת יש מאין? זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. ככה אומר אפלטון.
מה עם
ארבעה יסודות? אז מהחומר היולי נוצרים יסודות עם תכונות מסוימות, אחר כך מהם יוצרים את כל הנמצאים המורכבים, אבל הכל מתחיל מאיזשהו חומר קדמון שהוא צריך להימצא. כי יש מאין, זה נשמע דבר פנטסטי, זה לא נשמע דבר מציאותי. מה זאת אומרת? דבר שלא היה, כלום, אפס גמור, ופתאום נוצר, יש מאין, זה נראה להם כדבר נמנע במובן המוחלט של המילה, כלומר שזה דבר בלתי אפשרי. זה כאילו יש איזו סתירה הגיונית בין, בין המצב של העין למצב של היש. נכון, טוב, אבל אפלטון הניח שמה שקיים מבחינה הגיונית בעולם שלנו הוא גם קיים בכל עולם. כלומר, כאילו לא יכול להיות דבר כזה, באופן מהותי לא יכול להיות דבר כזה, יש מאין. ככה הוא חשב. ויש מן הפילוסופים מי שאומרים, כמו שאמרו הנביאים, שהקדוש ברוך הוא ברא כל הנבראים מאין. כלומר, שהקדוש ברוך הוא באמת לא רק יוצר, אלא בורא. בורא יש מאין. כמו שאמרו הנביאים, הוא אומר ש... לא, זה דעת, זאת דעת הנביאים, כלומר דעת אמונת ישראל, והוא אומר שיש גם מן הפילוסופים מי שאומרים כך, כמו שאמרו הנביאים. אני לא יודע למי הוא מתכוון, אבל בכל אופן כנראה שהיו בין הפילוסופים אולי היוונים, אולי הערבים, כאלה שאמרו שיש מאין. זה לא בלתי אפשרי מבחינה מהותית, זה לא דבר שהוא נמנע מבחינה מהותית. זה כאשר, כמו שאתה מבין שחוקי הטבע הם לא דבר שלא יכול להיות אחרת, אז כך גם העניין של בריאה הוא דבר שהוא לא מוכר לנו מתוך עולם הטבע, אבל עולם הטבע זה אופציה אחת, יכול להיות גם אופציה אחרת. כמו העניין של נס, מה זאת אומרת נס? אם אתה מאמין שהאל יצר את העולם אפילו, לפי אפלטון, אז הוא יכול גם ליצור אותו אחרת. הוא יכול גם לשנות את היצירה שהוא יצר. זה לא מתאים לחוקי הטבע, אבל חוקי הטבע הם לא דבר שהוא הכרחי. זה דבר שהוא אפשרי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם חוקיות מסוימת. אז כך גם לגבי המושג של... של יש מאין או יש מיש, אז לפי החוקיות המוכרת לנו, אנחנו לא מבינים איך יכול להיות יש מאין, אבל אם אנחנו יוצאים מתוך החוקיות המוכרת לנו, ואנחנו חושבים על היכולת של האל, אז היכולת של האל כוללת גם את האפשרות הזאת של יש מאין. ככה...
אין תיעוד כזה.
בבקשה?
אין תיעוד כזה.
אני לא יודע, אני פשוט... לא, ברור שבין הפילוסופים הערבים היו כאלה, שהם היו מאמינים באמונה דתית, אז הם האמינו בבריאה יש מאין. בין הפילוסופים היוונים, אני לא יודע פשוט, יכול להיות שיש. אבל את שתי השיטות הראשונות הרמב״ם מזכיר במורה בשם אריסטו ואפלטון. הדעה הראשונה זה דעת אריסטו, והדעה השנייה היא דעת אפלטון. ודעתנו, דעת התורה... היא שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין. אמנם יש פה דבר מאוד מעניין, שהרמב"ם אומר במורה, שאם היינו מוכרחים להאמין במה שסבר אפלטון, שהעולם נברא יש מיש, כלומר שהעולם נוצר יש מיש, זה לא היה סתירה ליסודות האמונה. כלומר, אם היה לנו הכרח לסבור את הסברה של אפלטון, אז היינו יכולים לא רק להמשיך להאמין בתורה ובהתגלות ובכל הדברים האחרים, כי זה ברור שהיוצר של העולם הוא גם יכול להתגלות, יכול גם להופיע בתור מי שמשנה את חוקי הטבע וכו'. לא רק זה, אלא הוא אומר שגם את הפסוקים של התורה היה אפשר בדוחק לפרש בצורה כזאת. כלומר, היה אפשר להגיד שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה לא מאין, אלא יש מיש. והארץ הייתה תוהו ובוהו, אפשר היה לפרש שזה המצב שממנו ברא אלוקים אחר כך את כל ה... כן, שזה החומר היולי, שממנו ברא את כל מה שהוא ברא. והארץ הייתה תוהו ובוהו כאילו לפני שהוא ברא. אבל, אומר הרמב"ם שם, זה ודאי לא האמונה הנכונה של אמונת ישראל. אמונת ישראל סוברת שהעולם נברא יש מאין. גם הכוזרי אומר, אותו דבר בדיוק, הכוזרי אומר שאם היה בעל דת נאלץ, כלומר היה מוכח לו שלא יכול להיות דבר כזה יש מאין, הוא אומר זה לא היה פוגם את האמונה שלנו, אז היינו אומרים שקדוש ברוך הוא ברא את העולם מחומר, מחומר קדמון. אבל באמת, אומר הרמב״ם, אין שום צורך להגיד את זה, זה לא דבר שהוא, באמת נמנע באופן מוחלט. תראו, יש מושג של נמנע מוחלט. כלומר, שאתה לא יכול בשום אופן לקבל הנחה מסוימת מפני שיש בה סתירה פנימית. כגון, אתה לא יכול לקבל בשום אופן שהאל מצד אחד הוא מחויב המציאות, כלומר הוא קיים כמציאות מחויבת, ומצד שני נגיד שאם הוא רוצה אז הוא יכול להיעלם מן המציאות. האם האל יכול לגרום לזה שהוא לא יהיה קיים? שאלה כזאת. או כמו שילדים שואלים, האם האל יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? השאלה של הילדים. אז מה התשובה? התשובה היא שאין באופן מוחלט דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה באופן מוחלט, מציאות שבה האל לא קיים. זה נמנע המציאות, מפני שהוא מחויב המציאות. אז אין אפשרות של מחויב המציאות שהוא לא יהיה קיים. זה דבר שהוא סותר את עצמו. אז האם יש אבן שאי אפשר להניע אותה? לא, אין אבן כזאת, לא יכולה להיות אבן כזאת. זה נמנע המציאות. אז השאלה היא, אם העניין של יש מאין, זה בגדר של נמנע המציאות, או שלא, זה נמנע רק בגלל חוקי הטבע שאנחנו מכירים. אנחנו מכירים עולם כזה שבו אין יש מאין. אבל באופן עקרוני, מבחינה לוגית, זה לא בלתי אפשרי הדבר הזה. זה לא איזה דבר שהוא מכיל בתוכו סתירה הגיונית ושהוא לא ייתכן. החומר הוא לא מחויב המציאות, הוא אפשרי המציאות, ואם האל הוא בעל היכולת של בריאה, אז הוא בורא חומר, יש מאין. זה לא אמור להוות לנו איזה מכשול הגיוני שאי אפשר לעבור אותו, כלומר שאנחנו מוכרחים לומר שזה נמנע. ולכן, כיוון שאין לנו שום סיבה להגיד שלא הייתה בריאה יש מאין, אז אנחנו אומרים שהתורה אומרת את הדבר כפשוטו. היא אומרת, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, אחרי שהוא ברא אותה. כלומר, הוא ברא יש מאין, ובהתחלה, בשלב הראשון, הארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ואז לאט לאט הדברים התגבשו ונפרדו וכולי, היבשה נפרדה מהמים, וכל התהליך של הבריאה. אבל הפסוק הראשון שאומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הוא כפשוטו. כלומר, הוא ברא אותו, ממה? הוא ברא אותו, מכלום. הוא ברא אותו. ואז, כל ההמשך. וחוץ מזה, כך גם המסורת היהודית אומרת. זה לא רק שהפשט של הפסוקים ככה, אלא המסורת אומרת שבאמת הבריאה יש מאין. שלא היה שום דבר קדמון כמו האל. אז זה מה שהוא אומר. יש מן הפילוסופים שאומרים, כמו שאמרו הנביאים, שהקדוש ברוך הוא ברא כל הנביאים נבראים מאין. איפה הנביאים אמרו את זה? איפה הנביאים אמרו את זה? הם אמרו את זה קודם כל בביטוי בורא. התורה אומרת בריאה, והנביאים מדברים על בריאה, בורא. ומצד שני יש גם מסורת אמונית שנמסרה בעל פה מדור לדור, שככה הבינו הנביאים את את המושג של הבריאה, וכך הם העבירו אותו לחכמים של אחרי תקופת הנבואה, וכך הגיע עד אלינו. כלומר, שאנחנו מאמינים בבריאה, כמו שהרמב"ם מגדיר, אחר ההיעדר הגמור, לא היה שום חומר, שום דבר. הקדוש ברוך הוא ברא יש מאין. ככה מסרו לנו הנביאים. וגם הפירוש הפשוט של הלשון בריאה הוא כזה. ולכן אומר הרמב"ם, אין לנו שום סיבה לחשוב כמו אפלטון, אלא אנחנו באמת חושבים שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים מאין. ויש גם פילוסופים שמסכימים לאמירה הזאת, להנחה הזאת. אבל שתי השיטות הקודמות מדברות על או עולם קדמון או יש מי יש. ובזה הדבר היא המחלוקת הגדולה. כל אחד מנסה להוכיח את דעתו, ועיקר התורה הוא, כלומר האמונה העיקרית של האמונה שלנו, האמונה של התורה, שהאל לבדו ראשון ושהוא ברא הכל מאין. וכבר חיברתי אני חיבור גדול בלשון ערבי בעניינות אלו. הוא מתכוון למורה הנבוכים. האיגרת נכתבה אחרי מורה הנבוכים. נשלחה לפרובנס, לחכמי פרובנס שהם לא ידעו ערבית, הם קראו רק עברית, והרמב"ם כותב להם בעברית, והוא כותב שכתבתי כבר בלשון ערבי ספר חיבור גדול בעניין הזה, בעניינים האלה. כן, בבקשה. ההבדל הוא עצום. השיטה הראשונה אומרת שלא רק הגלגל, אלא כל המציאות כולה, הגלגל זה המעטפת החיצונית של המציאות. כל העולם כולו, כמו שאנחנו מכירים אותו, היה קיים אחורה לאין סוף. הוא תמיד קיים. זאת שיטה שקדמות העולם, שהיא הייתה שיטה רווחת אצל הפילוסופים היוונים, והיא בעצם הופכת את המושג של האל למושג מאוד מוקטן, כי בעצם האל הוא כמו איזה מין אוטומט כזה שמקיים את החוקיות של המציאות.
הוא זה שיצר באותו התחלה?
הוא לא יצר את החוקיות הזאת. החוקיות הזאת קיימת, היא כאילו יחד איתו, הוא כמו איזה מין זרם בתוך מכונה, להבדיל, כן? כאילו איזה זרם חשמלי שהוא מניע את המכונה. אבל לא הזרם ברא את המכונה. הזרם מקיים את המכונה, מניג את המכונה. אז ככה בערך התפיסת האלוהות אצל אריסטו, כלומר, זה סיבה ראשונה, אבל זה לא בורא עולם ולא יוצר. אפלטון לעומת זאת מדבר לגמרי משהו אחר. אפלטון מדבר באמת על אל יוצר. כלומר, שהאל עשה את המציאות, פעל, וממילא הוא גם יכול לפעול אחרת, הוא פעל לפי רצונו, הוא יכול לפעול אחרת, הוא יכול כל מושג ההתגלות והנס וההתערבות, הכל יכול להיות קיים לפי אפלטון.
אפלטון יותר יהודי מהרצון.
בוודאי, יש גם ביטוי בספרות הסוד, שבחוכמת יוון יש משהו שהוא קרוב לאורחא דמאמנותא. אז מסבירים שם שהכוונה לשיטה של אפלטון, שהיא קרובה לדרך האמונה. זה בספרות הזוהר, לא בספר הזוהר עצמו, אבל מופיע הביטוי הזה, על חוכמת יוון, שהיא קרובה לאורחא דמאמנותא. בכל אופן, הכוזרי גם כן אומר, ממש אותם הדברים, זה נראה כאילו שהרמב״ם הושפע מהכוזרי בעניין הזה. הכוזרי במאמר ראשון אומר שאנחנו מאמינים בזה שהעולם מחודש. ואם היינו נאלצים להגיד שהאל ברא אותו מתוך חומר, זה לא היה פוגם את אמונתנו. אבל הוא אומר, אנחנו לא נאלצים לומר ככה. אנחנו חושבים שהאל ברא יש מאין. בדיוק אותם הדברים אומר הרמב״ם במורה נבוכים חלק ב' בפרק כ"ה. וכאן הוא מזכיר את הדברים, כן? שהוא דיבר על זה באותו חיבור בלשון ערבי. ובארתי הראיות הברורות על מציאות הבורא, ושהוא אחד, ושאינו גוף וגבייה. ושיברתי כל אותן הראיות שאומרים הפילוסופים שהן ראיות שהעולם לא נברא. גם פירקתי כל הקושיות הגדולות שיקשו עלינו על שאנו אומרים שהאל ברא הכל יש מאין. הרמב״ם שם מתמודד עם השאלה הזאת של קדמות או חידוש, והוא אומר שלא רק שאין הוכחות לקדמות, אלא להפך, יש יותר הסתברות לאפשרות שהעולם מחודש, שהעולם נברא. אמנם, הוא אומר, גם את זה אי אפשר להוכיח, אבל בשביל זה יש לנו את הקבלה מהנביאים, ממשה רבנו ואילך, ש עליה אנחנו סומכים. אבל אין שום, לא רק שאין שום הוכחה לקדמות, אלא להפך, יש הוכחות, לא הוכחות מופתיות, אלא יש הסתברויות לכך שהעולם הוא לא קדמון. עכשיו, בתקופה שעברה מאז הפילוסופיה היוונית עד היום, העולם כל הזמן הולך בכיוון הזה, אין היום בן אדם, אין היום איש מדע שיגיד שהעולם הוא קדמון. זה נראה מגוחך, כי כל התיאוריות המדעיות מורות על השתנות והתפתחות. כלומר, שהעולם לא נמצא באותו מצב כל הזמן. הקוסמוס, הגלקסיות, לא נמצאות באותו מצב. הן בתנועה, מתרחקות זו מזו. כל היצורים שבעולם שלנו מדברים על כל מיני שינויים, התפתחויות, התפתחות ביולוגית ונסיגה ביולוגית, וזה ש... בבקשה? לא משנה, אבל לכל אחד ברור שלא מה שהיום קיים זה בדיוק מה שהיה קיים לפני מי יודע כמה שנים. זה ברור לכל אנשי המדע. מדברים על זה שהעולם התחיל מאיזה גוש של אנרגיה, ושם התחיל המפץ וכדומה, כל מיני תיאוריות. אני לא יכול לומר עד כמה הן רציניות והן באמת ברורות ומוכחות, אבל מה שבטוח הוא שאף אחד היום לא חושב שהעולם כמות שהוא היה קיים מאז ומתמיד. אף איש מדע ואף פילוסוף. כלומר שהתיאוריה של אריסטו נכשלה לחלוטין. היום אנשי המדע יגידו... בבקשה? כי היא לא מתאימה לממצאים. היום רואים ש... תראה, זה מתחיל מזה שהוא... אריסטו חשב שהעולם הוא סופי. כלומר, במובן הזה שיש גלגל שהוא סוף העולם. הגלגל הזה, הקיצון, הוא הקוסמוס, ואין מעבר לו כלום. היום לא מדברים על עולם סופי, היום מדברים על עולם שהוא מתפשט, ואתה לא יודע איפה הסוף שלו, אתה לא יודע אם יש לו סוף. לא ברור בכלל. בבקשה? לא שמעתי. כן, אבל המושג התחלה הוא מושג שהוא לא ברור מבחינה מדעית. מדברים על שלבים קודמים של המציאות שהם לא כמו עכשיו. אם המציאות הזאת התחילה פעם יש מאין, היא גם יכולה להיגמר פעם, זה נכון, אבל זה לא הכרחי שתיגמר, כי המושג יש מאין הוא לא כזה שמחייב את הצד השני. הוא יכול להיות מושג של התחלה, שפורצת מאין, והיא נמשכת אחר כך לבלי סוף, היא הולכת ואחר כך מתקיימת או מתפשטת. הרמב״ם בעצמו דן בשאלה הזאת במורה נבוכים, אם העולם סופי או לא סופי. הוא דווקא בעד הדעה שהעולם הוא לא סופי. לא? הוא אומר בפירוש שלדעתו העולם הוא אינסופי, כי הוא מתחיל מנקודה מסוימת. זה כמו במתמטיקה, יש לך קו שהוא אינסופי לשני הצדדים, ויש קרן שהוא אומנם מתחיל בנקודה אחת, אבל הוא ממשיך אחר כך לאינסוף. זה לא שכל דבר שהוא מתחיל באיזשהו מקום, הוא גם נגמר באיזשהו מקום. אבל בכל מקרה אני אומר שהתפיסה האריסטוטלית היא איבדה את ה... מפני ש... הוכיחו שהעולם הוא לא סטטי, הוא לא נמצא באותו מצב. לא חשוב שלא יודעים להגיד מה הייתה תחילתו. איש המדע לא יכול להגיד לך, המדע אומר שהחומר נברא יש מאין, כי המדע לא יכול להגיד דבר כזה. אבל הוא יכול להגיד לך שהעולם החומר הוא מתפתח, והוא לא נמצא במצב הזה המון זמן.
מי אמר שאתה תתנגד?
כי אריסטו טוען שהעולם כמו שהוא, עם הבעלי החיים שבו, עם הצמחים שבו, ועם כל מה שאתה מכיר, כל מין הוא קיים לאין סוף, אחורנית וקדימה. תמיד היה קיים עולם כזה. ודאי, אין אצלו שום דבר כזה כמו שינוי של המינים. יש רק הפרטים שהם הווים ונפסדים. אבל המינים הם קיימים כי האל מקיים אותם. יש מציאות חוקית שאומרת שהעולם, כמו שהוא, קיים, היה קיים, יהיה קיים. ואילו אנשי המדע היום, לא רק היום, גם כבר הרבה דורות קודם, חושבים שהעולם הוא לא כמו שהוא היה, כמו שהוא היום, הוא היה תמיד, אלא כל הזמן מחפשים איפה, לאן אנחנו יכולים ללכת אחורה בשביל לראות מה היה מקודם. ובאמת מגיעים לזה שבאיזשהו מקום הכל התחיל מנקודה מאוד מתומצתת של מציאות. אבל... יש מאין? זה המדע לא יכול להגיד. איך המדע יכול להגיד יש מאין? המדע יכול לחקור רק את היש, הוא לא יכול לחקור את העין. אז ממילא, אני אומר, אריסטו ירד מהפרק. אפלטון יכול עוד להיות קיים. כמו שהרמב״ם באמת, באמת אומר, אם היה לנו אילוץ להגיד כמו אפלטון, היינו אומרים כמו אפלטון. אבל אנחנו אומרים, דבר יותר חזק, אנחנו אומרים, העולם נברא, והוא נברא יש מאין. הוא נברא על ידי בורא שהוא לא רק יוצר, אלא הוא בורא. עכשיו, לאן הרמב״ם רוצה להוביל אותנו? אז הוא אומר, יש חוקיות בטבע, זה ברור. יש חוקיות בטבע, והחוקיות היא קוסמית, כלומר היא לא מיוחדת לכל יצור ויצור בפני עצמו. יש חוקיות כללית. הגלגלים מסובבים, ומתוך הסיבוב של הגלגלים יש הרכבה של היסודות, ככה בזמן בעולם העתיק תיארו את הדברים, שהיסודות של העולם החומרי הם גם כן כמו גלגלים, שמהסיבוב שלהם מתרכבים כל הישים הפרטיים שבעולם. כל הדומם, הצומח, החי, האדם, הכל יש לו חוקיות מסוימת שלפיה הוא נוצר, נולד, חי, מת. כל החוקיות של הטבע היא כללית. בסדר? הפילוסוף, בין אם הוא אריסטוטלי, בין אם הוא אפלטוני, הוא אומר שהחוקיות של העולם היא בעצם הדבר היחיד שמשפיע על המאורעות שבעולם, כי גם הבחירה החופשית של האדם היא חלק מהחוקיות הזאת. כלומר, יש חוקי טבע. ונכון, בתוך חוקי הטבע של העולם הכללי, של הקוסמוס, יש המציאות המיוחדת הזאת של אדם שיש לו רצון חופשי לפעול בצורה כזאת או בצורה אחרת. בעצם גם לבעלי החיים יש רצון, אבל הרצון של בעלי החיים הוא רצון אינסטינקטיבי, שהוא מופעל על ידי גורמים מעוררים, גורמים שיוצרים תגובה אינסטינקטיבית. בעל החיים רעב, אז הוא מחפש אוכל, או הצמח נפתח לכיוון השמש, או כל מיני תגובות אינסטינקטיביות של עולם החי. והאדם הוא שונה מכל עולם החי בזה שהוא יצור חושב. כלומר, שיש לו הכוח השכלי, שבו הוא מנתח את הדברים שהוא מכיר, מבין את הדברים שהוא מכיר בצורה מושכלת, בצורה של יכולת להבחין בין סיבות ותוצאות, וגם לשפוט אם הדבר ראוי או שהוא לא ראוי, מבחינה מוסרית. כלומר, יש לו שיפוט מוסרי לאדם. מה שאין כן לבעלי החיים. בעל החיים לא שופט אם הדבר ראוי לעשות אותו או לא ראוי לעשות אותו. הוא עושה אותו כי הוא רוצה לעשות אותו באופן אינסטינקטיבי. אבל האדם, גם כשהוא רוצה לעשות משהו, הוא חושב האם ראוי שאני אעשה את זה או לא ראוי שאני אעשה את זה. כלומר, הוא בעל בחירה חופשית. אבל אם אתה לוקח עכשיו את כל הנתונים האלה, דיינו, יש חוקי טבע, כל הדברים שקורים מפני שהטבע פועל, הגשם יורד מפני שיש איזה השפעות קוסמיות על מזג האוויר, והחומר יש לו את התכונות שלו, שבגללם בית שבונים אותו מחומרים מסוימים, הוא מחזיק מעמד כך וכך שנים, עד שיום אחד הוא מתחיל להתבלות להיהרס. וכך כל דבר במציאות יש לו את החוקיות שלו שפועלת עליו, ובתוך כל החוקיות הזאת יש גם הרצון החופשי של האדם, שגם הוא פועל פעולות. כן? האדם עושה דברים בכוח רצונו, במסגרת חוקי הטבע, אבל סך הכל המאורעות הן תוצאה של מכלול החוקים שכוללים גם את האפשרות של האדם לבחור ולעשות דברים כרצונו. זהו, זה מה שיש. אבל זאת תפיסה שאומרת האל לא מתערב במציאות. האל ברא את העולם וזהו, יש חוקיות, יש כללים שלפיהם המציאות פועלת מאליה, שבתוכם גם קיים הרצון החופשי של האדם לפעול, וזה הכל. כל מה שקורה במציאות הוא תוצאה הוקטור שנוצר מהרכיבים הבאים, חוקים ורצון חופשי של האדם. מה שיצא, יצא. אם אדם רוצה לפעול פעולה מסוימת, הוא פועל במידה שהוא לא מוגבל על ידי חוקי הטבע. במידה שהוא מוגבל על ידי חוקי הטבע, אז הוא מוגבל. למשל, אדם שרוצה לרוץ, הוא יכול לרוץ עד מהירות מסוימת, או עד פרק זמן מסוים, אחר כך חוקי הטבע גורמים לזה שהוא צריך להפסיק לרוץ. למה? שהוא מתחיל להרגיש כאבים, לחץ, הוא כבר לא יכול להמשיך לרוץ. אז מצד אחד הוא רצה לרוץ, אז רצון חופשי. מצד שני, יש חוקי טבע שמגבילים אותו. אבל זה הכל. זה כל מה שיש. יש החוקיות והרצון של האדם. אז אם לאדם הזה יהיה כתוצאה מהריצה משהו טוב או משהו רע, זה לא קשור לשום התערבות, זה רק חוקי הטבע שפעלו. אם הוא יקבל איזה שבר או איזה בעיה רפואית כתוצאה מזה שהוא רץ ורץ ורץ ורץ, או להפך, שהגוף שלו יתחזק והוא ירגיש יותר בריא, זה תלוי רק בחוקי הטבע. באה התפיסה הדתית ואומרת, לא, מאורעות בני אדם הם לא מקרה. מה פירוש מקרה? מקרה פירושו של דבר שהכל הוא רק חוקי טבע ורצון חופשי. אם פורצת מלחמה, אז זה מפני שהאנשים שהחליטו להילחם, החליטו, כלומר היה להם רצון חופשי כזה, ומה שקורה במלחמה, זה הכל לפי חוקי הטבע. אם פלוני ירה פגז, אז הפגז הזה פוגע במקום שהוא פוגע, וקורה מה שקורה לפי חוקי הטבע. וכך הלאה. כל מאורעות העולם, הכל זה חוקי טבע ורצון של האדם. רצונות של בני אדם. אבל אומר הרמב״ם, בזה היא המחלוקת. בעלי הדת, דת האמת וידת משה רבנו, לא יאמרו שמאורעות בני אדם מקרה. אלא משפט. כמו שאמרה תורה, ככל דרכיו משפט. ופרש הנביא אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרים על עליו. ועל דבר זה הזהירה התורה והעידה ואמרה לישראל, אם לא תשמעו לי ואביא עליכם פורנות, אם תאמרו שאותה הפורנות אינה איסורים על חטאתכם, אלא קרי ומאורה משאר מאורעות, שירו בקרי, כלומר במקרה, אני אוסיף עליכם אותו הקרי. מה פירוש? כאן נכנס היסוד של השגחה האלוקית, השגחה הפרטית, וההתערבות האלוקית. בניגוד לתפיסה פילוסופית, לא דתית, שאומרת, או שהעולם בכלל קדמון, וכל מה שיש בעולם זה רק חוקיות, או שהעולם נוצר, אבל הוא נוצר באופן חד פעמי, הבורא יצר אותו, ועכשיו הוא מתנהל מאליו, לפי החוקיות הזאת. אומר הרמב״ם, התפיסה שלנו היא שיש התערבות מתמדת של האל במציאות שנקראת בשם השגחה. עכשיו, המושג הזה הוא לא כל כך פשוט כפי שנדמה כאן. כאן הוא אומר שכל המאורעות שיראו לבני אדם הם דין ומשפט. דין ומשפט, אבל מה פירוש דין ומשפט? האם באמת כל מה שקורה במציאות של בני אדם, כל המאורעות שקורים לבני אדם, זה הכל תגובות על התנהגותו, כלומר, מה שקורה לו, אם טוב ואם רע, זה הכל שכר ועונש, זה הכל מושגח מלמעלה בהשגחה פרטית ובהתערבות. יש כאלה שיגידו כך, הרמב״ם לא אומר כך. טוב, אז אני רוצה מיד לומר על זה משהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק השלישי עוסק בהרחבה בנושא הזה של ההשגחה. והוא אומר שם דבר כזה. השגחה היא פונקציה של הקרבה של האדם אל הקדוש ברוך הוא. ככל שהאדם יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא, כך יש יותר השגחה עליו. ככל שהוא יותר רחוק מהקדוש ברוך הוא, אז הוא נעזב אל המקרה. מה פירוש נעזב אל המקרה? באמת יש בעולם חוקי טבע, ויש רצון של האדם. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לך, אני לא בתמונה. תעשו מה שאתם רוצים, יש חוקיות, ומה שיצא, יצא.
מה שלא משגיח?
הוא יכול לא להתערב. אומר הרמב״ם, מתי הוא מתערב? כאשר מדובר על מי שקרוב אליו. מי שקרוב אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתקרב אליו. או יותר נכון, ההתקרבות של האדם אל הקדוש ברוך הוא גורמת להימצא בתחום, באזור שהוא יותר מושגח. כביכול, אפשר לדמות את זה למקור של אור, שככל שאתה קרוב אליו, אז ככה אתה יותר בתוך אור, וככל שאתה מתרחק ממנו, ככה יש לך פחות אור. אם אתה נמצא במרחק, אז האור כבר נעשה חלש וחלש וחלש. אם אתה קרוב, אתה רואה מצוין, כי האור חזק. אז כביכול, כך אפשר לתאר את המושג של השגחה. ככל שהאדם יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא, כך הוא יותר מושגח. ככל שהוא יותר רחוק, הוא פחות מושגח. עם ישראל נקרא עם קרובו של הקדוש ברוך הוא, בני ישראל עם קרובו, אז אנחנו יותר מושגחים משאר האומות.
אז מה, במחינה סגולית?
מה שקורה איתנו הוא יותר בהתערבות אלוקית מאשר בשאר האומות. שאר האומות נעזבות אל המקרה יותר. כלומר, אם יש איזה אסון טבע באיזה מקום בעולם, אז אנחנו אומרים, אולי זה פשוט חוקי הטבע פועלים. אנחנו לא בטוחים שהקדוש ברוך הוא יתערב שם בשביל לעשות את זה או בשביל למנוע את זה. בבקשה. סדום ועמורה. כן? זה בהחלט שאלה טובה, כי זה התערבות לרשעים, התערבות כן, לעשות דין ברשעים. אז ברור שאנחנו לא, אנחנו לא אומרים שאין בכלל מושג של השגחה פרטית על אומות העולם. חלילה, זה לא נאמר, הרמב״ם לא אומר דבר כזה. מידת ההתערבות, מידת ההשגחה, היא פונקציה של הקרבת אלוקים. יכול להיות שאצל הרשעים, הפעמים שהקדוש ברוך הוא מתערב, כשהוא כבר מתערב, הם ספורות. כי כשיש לו איזה צורך לעשות דין ברשעים, אז הוא עושה אותו כמובן. או שאפילו גם לטובה, הוא יכול להתערב אצל מי שרחוק ממנו. אבל באופן כללי, האפשרות שתהיה השגחה והתערבות על מי שרחוק מהקדוש ברוך הוא, היא הולכת ומצטמצמת, הולכת וקטנה. לא שהיא בלתי אפשרית. ודאי שיכול להיות יום אחד עונש על סדום, יכול להיות עונש על, 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 על רשעים אחרים, אבל מה שקורה בעם ישראל הוא הרבה 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 יותר בבחינת השגחה מאשר מה שקורה על אומות העולם. כאשר קורה משהו בעם ישראל, אנחנו צריכים לחשוב, הקדוש ברוך הוא מדבר אליהם. יש פה התערבות אלוקית. אל תגידו שזה מקרה. היה מקרה, הגל שטף את ארץ ישראל. או שהאויבים באו לארץ ישראל. אין מקרים על עם ישראל. עם ישראל הכל בהשגחה. בבקשה. כן. כל עם ישראל הוא קרוב מצד הסגולה שלו, אבל ברור שבתוך עם ישראל יש מדרגות רבות לפי הבחירה.
לפי מצד הבחירה אני יכול להיות יותר רחוק גם
מלא
יהודי?
שאלה טובה. הרמב״ם באופן כללי לא מעמיד את הסגולה של עם ישראל כמשהו שהוא אוטומטית מעל כל העמים. הוא אומר שכל איש מכל באי עולם יכול להגיע למצב שהוא מתקדש, יכול להגיע אפילו לנבואה. אז כך שלהגיד, לא, עם ישראל הוא ודאי יותר מכל מישהו, מכל אדם אחר בעולם, מבחינה הזאת, אני לא חושב שזה נכון לפי
הרמב״ם. וגם נראה לי המחלוקת בינו לבין רבי יהודה הלוי בנושא הסגולה והבחירה.
יש בזה משהו, מה שאתה אומר, כי באמת יש ביניהם מחלוקת חד משמעית לגבי העניין שאם יש נבואה, אם יכולה להיות נבואה באומות העולם. והרמב״ם אומר שכן, הכוזרי אומר שלא.
ובכלל, למה נבחרו עם ישראל?
זה לא שאלה כל כך נתונה במחלוקת. זה שאלה יותר של איך אתה מתאר את התהליך של בחירת עם ישראל.
האם מצד הסגולה או מצד הבחירה?
זה לא פשוט להגיד דבר כזה. הרי לכולי אלמה, הרי התורה הרי מתארת תהליך שמתחיל מאברהם אבינו, ונגמר במעמד הר סיני. זה לא, אף אחד לא אומר ש לא היה צורך בכלל בבחירה במובן של הטלת עול תורה ומצוות, כי אז לא היה מעמד הר סיני. ואף אחד גם לא אומר שהכל התחיל רק במעמד הר סיני, כי אז לא היה צורך בלך לך ומארצך ומולדתך ואת אביך ועשך לגוי גדול. היה פה תהליך משולב, מצד אחד תהליך גנטי, אם אפשר לומר, מהאבות, ומצד שני תהליך של קבלת תורה, שהוא תהליך אפשר לקרוא לו תרבותי. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל איזה מורשת רוחנית מסוימת, שהיא לא מהאבות אלא ממנו. אז התיאור של בחירת ישראל וסגולת ישראל זה נושא לא כל כך פשוט. אני רק אומר להגיד שגוי אולי יכול להיות מושגח כמו יהודי, אני לא חושב שזה נכון לפי הרמב"ם. הרמב"ם אומר ביטויים מאוד מאוד קיצוניים לטובה על אותם גויים שמתקרבים אל השכינה ומתקדשים. הוא מדבר על בסוף הלכות שמיטה ויובל, על כל איש ואיש מכל באי עולם שיכול להגיע למצב שהוא מתקדש וחייו הופכים להיות למושגחים על ידי הבורא, והקדוש ברוך הוא מספק לו את 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 את, את צרכיו בצורה כזאת שהוא יוכל לעסוק בעניינים רוחניים. נאמר שם על כל איש ואיש מכל באי עולם.
אבל כל זה רק על מדרגת האדם. כלומר,
בוודאי. אז המושג של השגחה פרטית, זה הרמב"ם אומר בפירוש. הוא אומר שעל בעלי חיים אין השגחה פרטית. בעלי חיים זה השגחה מינית, כלומר שזה באמת רק קיום חוקיות הטבע. זה לא שאתה יכול להגיד שאם קורה משהו לאיזה חתול, אז זה מפני שקרה לו בהשגחה פרטית. זה קרה לו רק מפני שחוקי הטבע פעלו. זה לגבי בעלי חיים. אבל לגבי האדם, שהאדם הוא יצור שמתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אז ככל שהוא מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ככה יש עליו יותר השגחה פרטית. ככה דעת הרמב״ם.
זה מה
שאם
הוא יותר רחוק מקדוש ברוך הוא,
אז הוא
יותר קרוב לחיה.
נכון. הוא, גם את זה הוא אומר בצורה הכי מפורשת. הוא אומר הוא אומר ש אדם שלא עוסק בהתקרבות אל האמת, שלא מפעיל את הדעת שלו בהתקרבות אל האמת, כלומר לידיעת השם, הוא דומה לבהמה. הוא אומר שהוא בעצם בהמה בתבנית אדם. הביטוי הזה בהמה בצורת אדם, שהיום משתמשים בו, מקורו במורה נבוכים, רק שהרמב"ם לא אומר בצורת אדם, אלא הוא אומר בתבנית אדם. למה הוא לא אומר בצורת אדם? כי צורה אצל הרמב"ם זה המהות הפנימית. צורת האדם זה השכל. אז מי שאין לו שכל או שלא משתמש בו, אז הוא לא בצורת אדם, אלא הוא רק בתבנית אדם. הוא רק נראה חיצונית כמו אדם. אבל הוא באמת משתמש בביטוי הזה. חוץ מזה, בפירוש המשנה בבבא קמא, הוא מדבר על מי שלא מגיע בכלל לדרגת אדם בקשר לעניין של מי שהזיק, גוי שהזיק את ישראל, ישראל שהזיק את הגוי. שם יש ביטויים מאוד קיצוניים.
זה יכול להיות
לפי הרמב"ם
שיהודי
יהיה מושלח
לעולם הבא, אבל יהיה מושלח
נעזב אל המקרה. אגב, זה לא רק הרמב"ם, גם הרמב"ן, שהוא יותר בעד השגחה פרטית על כל אחד, הוא גם כן אומר שלפעמים העונש שהאדם מקבל זה שהוא נעזב אל המקרה. למה לא? מי זה? זה כל אחד? כי אתה עמדי, זה אומר הצדיק, זה אומר האדם שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, אבל מי שלא קורא לו ולא קורא לו באמת, אז הוא לא קרוב אליו. אז זה בכלל לא פלא שהוא נעזב.
מה המדרש עם הנחש?
מה המדרש?
אם אני לא טועה שהנחש ניתן לו כל מהפרה סופה. כלומר, לא תזדקק.
טוב, זה רעיון דומה. בכל אופן, איך זה קשור לנושא הקודם? אז אומר הרמב"ם, במקום התפיסה הדטרמיניסטית שאומרת, אם קורה משהו לאדם, אז זה בגלל הכוכב, זה בגלל המולד, זה בגלל הגנים, זה בגלל סיבות של מאורעות שמשתלשלים זה מזה בדרך סיבתית, דטרמיניסטית, כלומר קבועה מראש, במקום זה אומר הרמב״ם, אנחנו אומרים, האדם מונהג על ידי האל בדרך של השגחה. זה לא קרי, זה לא מקרה, אלא זה דין ומשפט. עכשיו, המושג של דין ומשפט, אמרנו, הוא לא פשוט. כלומר, שבאמת כל מאורה שקורה בעולם, אתה יכול להגיד, זה קרה כתוצאה מהתנהגות האדם במובן המוסרי, במובן של שכר ועונש. למה? כי חלק גדול ממאורעות האדם באמת הם יכולים להיות במקרה, הם יכולים להיות מפני שהוא נעזב אל המקרה. הדין והמשפט הוא הסך הכל שהקדוש ברוך הוא מנהיג בו את העולם, הן את העולם הזה והן את העולם הבא. הרי יש דברים שאנחנו יודעים שאדם לא מקבל את העונש בעולם הזה או את השכר בעולם הזה, אלא הכל נשאר, החשבון נשאר לעולם הבא. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. או ייסורים בעולם הבא הם הרבה יותר גדולים מכל הייסורים בעולם הזה. אז ממילא, המושג של דין ומשפט זה לא שכאן קורה הכל. בעולם שלנו, כשאנחנו רואים את המראות, הרי להפך, אנחנו אומרים שמשה רבינו שאל, מפני מה יש צדיק ורע לו, וצדיק וטוב לו, רשע ורע לו, רשע וטוב לו. אתה רואה שיש רשעים שטוב להם, יש צדיקים שרע להם, נו, אז מה אתה יכול להסביר את זה בדיוק? להגיד, זה בגלל זה, הוא חטף את העונש בגלל שהוא עשה כך? לא, אנחנו יודעים שבאופן כללי, בחשבון הכללי, שכולל הכל, את כל המאורעות, כל מה שקורה עם האדם, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא, על הכל יש דין ומשפט. אנחנו יודעים גם שגם בעולם הזה אנחנו לא חיים בעולם מקרי, בעולם שבו אין התערבות, בעולם שבו רק יש חוקיות. כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה בתורה ובנביאים, שהקדוש ברוך הוא משגיח על המציאות, מנהל את המציאות, מתערב במאורעות המציאות. אבל מה? זו תפיסה שהיא נובעת רק מאמונת האל כפי שהיא מנוסחת ביהדות. כי אם אתה מנסח אותה לפי אריסטו, בכלל לא שייך. האל בכלל לא מתערב, אפילו לא יודע מה קורה במציאות. וגם לפי אפלטון, אז האל יוצר, אבל הוא לא אל שהוא נמצא, שהוא מעורב, שהוא משגיח. הוא יצר איזה עולם. יכול להיות שאם ירצה הוא יוכל ליצור עולם אחר, אבל זה לא המושג הדתי של 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 בורא, שפירושו של דבר מי שהעולם כולו הוא תחת השגחתו המתמדת. הוא לא רק שהוא תחת השגחתו, הוא המציאות של העולם היא זקוקה כל הזמן להשגחה האלוקית. המציאות של העולם, העולם בכלל לא יכול להימצא בלי השגחה האלוהית. הרמב"ם מגדיר את זה בהתחלת הלכות יסודי התורה, בהתחלת משנה תורה, וגם ב-13 העיקרים, הוא מגדיר את זה שאלמלא שהקדוש ברוך הוא נמצא, שום דבר אחר לא יכול להימצא. דהיינו, שזה לא כמו שהאדם שיוצר משהו, הנגר שיצר את העמוד הזה, הוא עשה את הפעולה, יש כבר עכשיו עמוד, והנגר הלך הביתה, והוא לא קשור יותר לעמוד. גם הנגר ימות, העמוד הזה יתקיים. אבל הבריאה זה משהו אחר. הבריאה יש מאין פירושה שבכל רגע ורגע הקיום של הדבר הוא תלוי במציאות השם. כלומר, הקיום נמשך מהבורא. ככה הרמב"ם מגדיר את זה. ממנו נמשך הקיום. הקיום הוא תלוי כל הזמן במציאות הכוח הפועל בנפעל, אומרים בחסידות. אז ברור שהעולם הוא בקשר מתמיד עם הבורא. זה לא שהוא ברא אותו וזהו, עכשיו תימשך, תתנהג לבד. הרב, כן.
על בסיס הדברים האלה, איך אפשר, בעצם,
איך
אפשר לנסח משפט כזה שאומר, נעזב למקרה? כי הרי גם המקרה הוא תוצאה של השגחה פרטית.
כן, אבל זה, הנעזב למקרה, פירושו של דבר, שככה כרגע האל מתנהג עם האדם, או עם העם, או עם העולם. הוא מתנהג איתו כרגע שהוא לא מתערב. יש חוקי טבע שיפעלו. אבל זה באופן מודע, זה לא באופן שלא יכול להיות אחרת. להפך, בהחלט יכול להיות אחרת. האל כן משגיח השגחה פרטית. יש, ככל שאדם מתקרב אליו יש יותר השגחה פרטית. אבל אם האדם מתרחק, אז כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, תסתדר לבד. כלומר, המקרים יעבדו עליך. אבל זה גם כן סוג של יחס של אינטראקציה בין האל לבין העולם.
אפשר להגיד שזה מין הדרגתיות כזאת, זאת אומרת, השגחה פרטית במקרה
נכון, נכון, בדיוק, בדיוק זה מה שהרמב"ם אומר. הרמב"ם אומר שההשגחה הפרטית היא פונקציה של ההתקרבות. ככל שאתה יותר מתקרב, ככה אתה יותר במצב של השגחה פרטית.
הרב,
איך אתה
מסתדר אבל לגבי אריסטו, נתנו דוגמה שהקדוש ברוך הוא כמו חשמל.
נו, זה ממש לא מסתדר עם אריסטו, הרי אנחנו אומרים שאריסטו אין לו בכלל מושג של השגחה, ולא רק...
אמרנו שלגבי אריסטו אפשרי...
לא, לגבי אפלטון אמרנו, לגבי אפלטון אמרנו שזה אפשרי. לגבי אפלטון הוא אומר, היה אפשר ליישב בדוחק את האמונה. כך אומר הרמב״ם, כך גם הכוזרי אומר. למה? כי אם האלו יוצר, אפילו שזה יוצר יש מיש, הוא יכול גם להתערב, הוא יכול גם... לעשות שינוי וכדומה. אבל לא שהאפלטון עצמו ככה חשב. זה הרמב"ם אומר שהיינו יכולים ליישב את אמונת ישראל עם ההנחה של אפלטון. אבל ברור שבלי ההנחה של אפלטון, אז הרבה יותר פשוט. אז הבורא שברא יש מאין, הוא גם במצב של השגחה מתמדת, של מודעות מתמדת אל העולם, שהעולם בכלל לא קיים רגע אחד בלי המודעות האלוקית הזאת. ובמילא מושג ההשגחה מתבקש. טוב, זה אם כן הנושא השני שהרמב״ם כולל פה באיגרת הזאת, שזאת איגרת קצרה ויחסית, אבל היא חשובה מעין כמוה, ושהרמב״ם פה מדבר על דברים מאוד עקרוניים, ואחר כך יהיה עוד נושא שלישי שעליו נדבר בעזרת השם בפעם הבאה. ערב טוב.